ראינו בתחילת התורה, אנחנו באות ג' של תורה י"ח. ראינו בתחילת התורה שיש איזה, בכל אופן, אנחנו אומרים כל אחד יכול להגיע לצדיק, והצדיק מקבל את כולם, ותמיד כל הדיבורים הטובים האלה, אבל יש איזה התניה. ורבנו אומר ככה, בעצם מה שהצדיק מלמד זה יישוב הדעת. ואם בן אדם כועס והוא פועל בכעסו איזה מעשה מתוך כעס, זאת אומרת שהוא לא מקבל על עצמו להיות ביישוב הדעת. בן אדם כזה קשה לו לקבל מהצדיק. זה התנאיה היחידה. הצדיק מקבל את כולה. אבל אחד שהוא כעסן, אפילו אם הוא כעסן בטבע והוא מתאפק, קורה שבן אדם הוא כעסן, הוא קופצים לו אפילו זה מהר, אבל הוא יודע שזה מוכין דקטנות, הוא יודע שזה סתם, בינו לבין עצמו יודע שזה סתם, אז לפחות הוא לא הולך עם זה מבחינת הפעולה שלו, הוא לא פועל, הוא לא עושה שום פעולה מתוך כעס. להחליט מה לעשות, אז הוא חושב והוא מחליט, אבל הוא לא... אחד כזה שמתוך כעס הוא פועל, אז הוא לא יכול לקבל מהצדיק. לא כתוב כאן שהצדיק לא מקבל אותו. כתוב שהוא לא יכול לקבל מהצדיק שום דבר. מה אמור לקבל מהצדיק? בדיוק את העניין הזה. את העניין של יישוב הדעת. יש פעמיים, יש שתי תחנות סופיות לכל דבר בעולם. יש תחנה סופית אחת בהווה, יש תחנה סופית אחת בעתיד. התחנה סופית בהווה זה שמכל דבר שאנחנו מתעסקים, שיצא מזה איזה נחת רוח להשם יתברך. כן, זה התכלית כרגע. הבן אדם הוא עובד תמיד בשביל איזושהי תכלית מסוימת. אז הוא צריך לשאול את עצמו, כמו שבן אדם, נגיד, לא חופר יסודות אם הוא לא הולך לבנות בניין. כן? הוא לא עובד סתם, ואפילו אם הוא כבר כן בונה, אז הוא קודם כל עושה חשבון מה הוא צריך, ולפי זה הוא בונה. אבל אם בן אדם אומר, בוא נבנה, אחר כך איך שזה יסתדר, ככה זה יצא. אז הרבה פעמים לא יהיה לו בכלל מה שהוא צריך, יהיה לו בדיוק את ההפך מה שהוא צריך. אז לסוף מעשה במחשבה תחילה, גם בהתנהלות היומיומית של האדם, אז הרבה פעמים בן אדם עומד, יש לפעמים איזו דחיפה לעשות משהו, לזוז. היישוב הדעת אומר, בעצם לא צריך לעשות כלום. רבנו אמר פעם, ככה מספרים, שאמר פעם, צריך את זה, צריך את זה, הוא כאילו חיכה, זה פרפרז על ההתנהלות של בני אדם בעולם. הוא אמר, הוא צריך, 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 הוא אמר, לא צריך כלום. הנקודת המוצא היא שאנחנו לא צריכים כלום. אם יש משהו אמיתי שצריך לזוז לקראתו, אז אנחנו מתחילים לזוז. אבל לא צריך לזוז בגלל שאין לנו סבלנות לשבת. זה ברור. ממילא, זה נקודת, זה התכלית בהווה. עכשיו, אם מישהו סגור על התכלית בהווה, והתכלית שלו זה לעבוד את השם, אז מזה הוא מגיע בסוף לתכלית של העתיד לבוא. התכלית של העתיד לבוא זה מעלה הרזיה את השם, זה התגלות אלוקית. אנחנו יכולים לתאר לעצמנו את התכלית בהווה. אנחנו, אין לנו שום דרך איך אנחנו יכולים לקרוא הרבה פסוקים על התכלית שיהיה לעתיד. אנחנו יכולים לומר וגר זאב עם כבש, ויכולים לומר ונגלה כבוד השם, להגיד בסדר, אבל לחוות משהו ממה שיהיה לעתיד, אין לו שום דרך, אין לנו דרך. הצדיק הוא בן אדם שהוא זיקח את עצמו, הוא הגיע לנקודה של כמו שכתוב, איך יעקב אומר לרועים אצל לבן, החי מאין אתם. הוא מגיע לנקודה של אחדות, הוא מגיע לשורש. אריזל אומר שהצדיק הוא כמו הגזע של העץ, וכל האחרים הם כמו ענפים. זה עבודה. לא, העץ נולד ככה שהגזע הוא גזע. לעץ אין עבודה. לא צריך לעבוד על עצמו. אבל בן אדם זה מגיע אחרי הרבה עבודה, שהוא מגיע לנקודה המשהו הכי פנימי, כשהוא בן אדם תמיד מחפש, יש צדיק גדול שאמר פעם, רק בשביל להסביר את זה קצת יותר טוב, לפעמים סיפור או עם איזה וורט, אפשר להבין יותר טוב. היה רבי הינך מאלכסנדר, אתם יודעים מי זה היה? היה תלמיד של הקוצקר, אין קשר לאדמו"רי אלכסנדר. זה היה שולשל, זה לא, היה עומד בפני עצמו, לא היה לו, אבא שלו לא היה אדמו"ר והבן שלו לא היה אדמו"ר. סליחה, זה בתוך העיניים שלי. תוריד את זה, זה מסנבר. הרבי הינך הזה, הוא היה מחבורה של קוצק, והוא נהיה אדמו"ר אחרי החידושי הרי"ם לכמה זמן קצר, נפטר מיד אחרי זה, ואז השפת אמת הסכים לקבל את ההנהגה. אבל בין החידושי הרי"ם לשפת אמת, שפת אמת היה נכד, האבא שלו לא היה בחיים. כשהוא היה ילד, האבא שלו נפטר. אז הסבא גידל אותו. הוא לא רצה להיות אדמו"ר אחרי החידושי הרי"ם, אז רבי הינך היה אדמו"ר, היה אדמו"ר שנתיים, משהו כזה. ורבי הינך הזה יש ממנו, לא נשאר ממנו הרבה דברים כתובים, אבל נשאר ממנו הרבה אמרות וסיפורים. אז הוא אמר פעם, הוא סיפר סיפור. סיפר סיפור שהיה פעם ילד שכחן, שהוא בבוקר אולי מוצא את הבגדים, והיה תמיד מאחר לחדר. ותמיד היה לו בעיות עם המלמד בחדר, שהיה מאחר. פעם לא מצא גרב, פעם לא מצא נעל. אז אמרו לו שירשום. אז הוא רשם. הנעליים מתחת למיטה, הגרביים בתוך הנעליים, המכנסיים מקופלות על הכיסא, וכל דבר. בסוף אחרי שהוא כבר התלבש בבוקר, הוא הלך לפי הפתק, הוא חיפש את עצמו. הוא על עצמו, לא היה כתוב כלום בפתק. הוא אמר, אבל איפה אני? כן, אז זה בדיחה כזאת שמספרים, וכולם צוחקים. אמר רבי הינך, אמר, זה התמצית של כל החסידות. שהבן אדם ישאל את עצמו, איפה אני? הבן אדם יכול להיות, אני שלו יכול להיות תקוע בכל מיני מקומות, זה יכול להיות כבר במקרה טוב, זה יכול להיות תקוע בשכל של הנפש הבעמית. זה כבר טוב. אם הוא כבר יצא מהצלחת, הוא כבר יתקדם למקום קצת יותר גבוה. הוא יכול להיות תקוע בבחינת נפש, בנפש האלוקית, בנפש. הוא יכול להיות תקוע ברוח, הוא יכול להיות בנשמה, הוא יכול להיות בחיה. הצדיק נמצא ביחידה. אז הוא מרגיש קרבת אלוקים באמת. הוא באמת קרוב לשורש. בגלל שהוא קרוב לשורש, אז הוא רואה שם את הכל איך שזה בשורש. וכשהוא רואה שהכל בשורש, אז הוא יכול משהו מזה לתת גם לנו. והכל בשורש, השורש הוא למעלה מהזמן. אם מגיעים לשורש, אז גם מה שיהיה לעתיד לבוא, גם גלוי ופרוס, כאילו, אפשר להרגיש את זה. על זה אמרו למשל על רבי שמעון בר יוחאי, שהיה כל כך נרדף, ורצו להרוג אותו, והיה צריך להתחבות, אף על פי כן אמרו שהוא לא היה בגלות. הוא היה בימות המשיח, הוא לא היה בגלות. מצד שני, הוא היה בגלות בגלל שיהודים אחרים היו בגלות, אז הרגישו גם הוא בגלות. אבל מצד ההזדהות עם כולם, אבל מצד המדרגה שלו, הוא לא היה בגלות. כי במדרגה שלו, אז המצב הלא אמיתי, זה היה כמו תמונה על הקיר. בסדר, יש תמונה כזאת, אז מה? זה לא מה שקורה באמת. אני יכול להיות לתלות תמונה על הקיר מהמאה ה-18, ולראות איך שמשפחה יושבת לאור של מנורת נפט, אוכלים ארוחת ערב. זה לא משקף את המציאות היום. זה תמונה יפה, שתתלה על הקיר. אם מישהו מסתכל, אם מישהו מגיע להסתכלות של השורש, אז הוא מגיע למקום שזה כבר לא משנה מה שקורה עכשיו. מה שמשנה זה האמת האמיתית. האמת האמיתית היא לעתיד לבוא, היא תתגלה, ואצלו היא כבר גלויה. עכשיו, הצדיק יכול להיות רחמן ולתת לבן אדם הפשוט, שהוא אצלו התחנה הסופית היא רק שכל מעשיך היו לשם שמיים, לא יותר מזה, הוא יכול לתת לו איזושהי טעימה מעין עולם הבא, מה שנקרא. טעמי החיים זכו. כתוב שביום שישי צריך לטעום מהמאכלים של שבת. שבת זה יום שכולו שבת. הצדיק יכול לתת איזה משהו, כאילו להוציא משהו מהסיר, לתת לילדים לפני שבת, תראו איזה אוכל טוב יהיה בשבת. אבל זה בתנאי שהאיש הפשוט שמקבל את זה, הוא עושה את הכלי שלו נקי. ואיזה ניקיון כלי מדובר כאן? לא מדובר על מדרגות ועל לתקן שלא יהיה לו יצר הרע יותר וכל זה. מדובר רק על דבר אחד, שמתי שהוא כועס, שלא יפעל בכעסו שום דבר אכזרי. שיהיה לו את היישוב הדעת בקטנה, זה בדיוק אותו דבר כמו שאמרנו, כמו שהצדיק מסתכל בגדול, בציבוריות. הוא רואה איזה משהו לא סימפטי ולא נכון ולא זה, הוא אומר בסדר, זה לא המציאות האמיתית. המציאות האמיתית זה שיש גילוי אלוקות והוא לבדו ואין זולתו. את זה צריך לשרוד, אבל זה לא הדבר האמיתי. אותו דבר הבן אדם הפשוט בחיים הקטנים שלו, בחיים הפרטיים שלו, זה בדיוק מקביל. משהו מרגיז אותו, מפוצץ אותו, אז הוא צריך להגיד לעצמו, זה לא הדבר האמיתי. הדבר האמיתי זה שיש בקרבי נשמה שהיא חלק אלוקה, שהשם אוהב אותי ושאני אוהב אותו, יש שיר כזה. אז לא צריך לדאוג. כן? מה אני צריך לדאוג? לא חסר לי כלום. רק מה? בינתיים יש משהו שמרגיז אותי, אז זה כמו התמונה על הקיר. זה המשמעות של יישוב הדעת, שבן אדם תופס את עצמו והוא לא, הוא לא רץ אחרי השנייה, כאילו, עכשיו מה שהרגיז אותי, אז כאילו, כעס זה בדיוק אנטיתזה של יישוב הדעת. הרבה יותר מה שכל יתר הדברים. הבן אדם מאבד את הדעת בכעס הרבה יותר מה שבכל הנפילות האחרות. ולכן אם הוא רוצה לקבל, הצדיק הוא דעת. על משה כתוב שהיה בחינת דעת. הצדיק הוא יסוד, אבל היסוד מוריד את הדעת אל המלכות. ככה סדר עמידת הספירות. את התפארת, את הדעת, הוא מוריד למלכות. אנחנו בני מלכים, אנחנו בני המלכות. הצדיק נותן לנו, אם אנחנו עושים כלי של יישוב הדעת, יישוב הדעת בקטנה שלנו, אנחנו יכולים לקבל את היישוב הדעת של הצדיק. היישוב הדעת של הצדיק זה כל ההיסטוריה, כאילו. שהעיקר זה לעתיד לבוא, ועכשיו זה, כאילו, נעבור את זה. אנחנו נחיה ונעבור את זה. אז זה קטע שלמדנו. ואחרי זה למדנו עוד משהו. למדנו שלפעמים, אם באמת אנשים לא זוכים, אז הצדיק לא רוצה להנהיג. והוא לא יודע שזה בגלל שאנשים לא זוכים. בדרך כלל, זה לא בדרך כלל, אפשר להגיד שזה תמיד כך. אלא אם כן הצדיק הוא יש צדיקים ששייכים יותר למידת הגבורה. אבל בדרך כלל הצדיק הוא כולו חסד, כולו רחמים, והוא מלמד זכות על כל אחד, אז הוא לא תולה שום דבר בפגם של הציבור. רק הוא תולה את זה בעצמו, הוא לא רוצה להנהיג, הוא כנראה עוד לא ראוי. אבל האמת היא למה זה? למה נשלחת לו מחשבה כזאת שהוא לא ראוי? בגלל שבני הדור לא ניקו את עצמם מההנהגה של הכעס. וכשלא ניקו את עצמם מהנהגה של הכעס, אז הצדיק לא רוצה להנהיג אותם. זה מה שראינו. יש איזה עוד סיבה, לא כעס, אלא מחשבות של כפירה. בכל מקום שיש מחשבות של כפירה, על זה כתוב וחרה אף השם. ואז נמשך מזה, איך הוא אומר, ואיחר אף השם במשה. איפה זה כתוב, ואיחר אף השם במשה? בסנה. כשמשה לא רצה ללכת. השם שלח אותו, הוא לא רצה ללכת. אז רבנו מסביר, ואיחר אף השם במשה, אחרון אף של השם, שהוא כעס על זה שבני ישראל עבדו עבודה זרה במצרים, הוא התלבש במשה, ולכן משה לא רצה ללכת. לא שהשם כעס על משה, אלא שחרון אף השם התלבש בתוך משה. ואז, מה היה הסוף? מה היה הסוף של הסיפור הזה? למה כן משה הלך? משה הלך בגלל שהתגברו הרחמים העליונים על בני ישראל, ועל ידי זה התגברו גם הרחמים בליבו של משה, ואז משה הלך. כי הרחמים זה, כמו שאומרים, המפתח שפותח את כל השערים. אולי יצא לנו לדבר על זה בהמשך. ולפעמים חושב אדם בעצמו, פה אנחנו, בעוד ג', לפעמים חושב אדם בעצמו שיש לו רחמנות על העולם ורוצה בהנהגתו. הוא חי בסרט. הוא מאמין שהוא, כי יודע מה הוא חושב על עצמו, אם הוא ראוי או לא, אבל הוא מרחם. הוא רוצה להיות מנהיג בגלל שהוא מרחם על אנשים. ובאמת זהו הרודף אחר הכבוד, ותולה רדיפתו ברחמנות, הוא מרמה את עצמו. ובאמת הוא רחוק מהרחמנות הזה. איך בן אדם יכול לדעת אם יש לו, אם ההנהגה ראויה לו, ובאמת זה שהוא הולך לחפש אנשים שהוא ינהיג אותם, זה בגלל רחמנות, או שזה בגלל הרדיפה אחר הכבוד? אז רבנו נותן סימן מאוד ברור, כי כל זמן שאין לאדם אמונה בשלמות, שאין שלמות אחריו, בוודאי אין לו לקבל המלוכה וההנהגה. ואפילו מי שמאמין באיזה דבר שהוא מדרכי האמורי, אף על פי שהוא מאמין בהשם יתברך, בוודאי אין לו לקבל מנהיגות. רבנו מסביר מה הוא מתכוון אמונה בשלמות. אמונה בשלמות זאת אומרת שהוא מאמין בהשם ולא מאמין באמונות תפילות. אם מי שיש לו איזושהי נטייה לאמונות תפילות, אז האמונה בהשם אצלו היא לא בשלמות. וזה מאוד, האמונה, אנחנו לא בדיוק מפחדים ממספר 13, ולא מחתול שחור, אבל לכל אחד יש את האמונות התפילות שלו. אחד פוחד מזה ואחד מאמין בזה, וכל אחד יש רשימה ארוכה של כל מיני דברים לא רציונליים שהוא דבוק בהם והוא לא רוצה לעזור אותם. וזה אמונה שמסתירה על האמונה בהשם. כשהאמונה בהשם בשלמות, אז הדברים האלה מתפוגגים. ואם בן אדם תקוע במקום כזה, אסור לו להנהיג. כי המנהיגות עיקרה בבחינת רחמים. ועיקר הרחמים זה בעשרת עבודת כוכבים ומזלות, ואפילו שמץ עבודת כוכבים ומזלות. ואפילו כשאומר צבי הפסיקו, זה מניחוש כזה, צבי הפסיקני בדרך, אז אני חוזר הביתה. וכמו חתול שחור עבר. והרמב"ם מכניס את ההלכות האלה של מעונן ומנחש ומחשף, הוא מכניס אותם בתוך פרט בהלכות עבודה זרה. זה לא עומד באופן בפני עצמו. בשולחן ערוך למשל יש הלכות עבודה זרה, שם בעיקר לא מדובר על עבודה זרה בכלל, מדובר על איך מכשירים כלים, אם קונים מעובדי עבודה זרה, ואם מה לעשות עם גוי נגע ביין, כל מיני דברים כאלה. היחס לעובדי עבודה זרה, זה מתאר צורה של חיים יהודיים בגלות. אבל ברמב"ם יש הלכות עבודה זרה, עם כל הפרטים, ובשולחן ערוך הלכות מנחש, מחשף ומעונן ומנחש, זה הלכות לחוד, יש סימן מיוחד להלכות האלה. ברמב"ם זה מופיע בתור פרט בעבודה זרה. גם העניין הזה של לא להוריד את הזקן ואת הפאות מופיע ברמב"ם בהלכות עבודה זרה. זאת אומרת, כל המכלול של האמונה הגויית ושל צורת הלבוש והתספורת, מה שלא יהיה, זה הכל בעצם סניף של עבודה זרה. למרות שבאופן רשמי אפשר לתלות את זה בכל מיני דברים אחרים. ממילא הרבנו אומר, האמונה, איך אנחנו קוראים לזה? אמונה תפילה. כשבן אדם אומר צבי, פסיקני בדרך, האמונה הזאת היא כבר הסתרה על האמונה האמיתית בהשם יתברך. ואצל בן אדם פשוט, אז אומרים, לפעמים אומרים שיותר טוב שבן אדם מאמין בהכל ויותר טוב מה שכופר בהכל. יש גישה כזאת. אבל אצל מנהיג אסור שזה יהיה. אם בן אדם רוצה להנהיג, אז הוא צריך להיות נקי לגמרי. חז"ל אמרו על מלך זה הדוגמה הקלאסית של מנהיג, שאין לו עליו אלא השם אלוקיו. שהוא לא פוחד מאף אחד משום דבר רק מהקדוש ברוך הוא. כי המנהיגות עיקרה בבחינת רחמים, ועיקר הרחמים בעשרת אקום, אפילו שמץ אקום, ואפילו כשהוא אומר צבי הפסיקו אין לו רחמנות בשלמות. עכשיו, מה זה תלוי ברחמנות, העשרת עבודה זרה? וכתוב בעיר הנידחת, כתוב ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. אחרי שעושים דין בעיר הנידחת, שזה נראה כמו אכזריות, אז כתוב ונתן לך רחמים וריחמך וירבך, בגלל שהאכזריות האמיתית זה כששמים משהו בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. רש"י אומר על אובות ועידונים, בדיוק על זה מה שהוא מדבר כאן. כתוב שם בסוף איזה פרשה, אני לא זוכר, אולי קדושים, אל תפנו אל האבות ואל העידונים, באמצע הפרשה, אחרי זה כתוב עוד פעם, אל תפנו אל האבות והעידונים, אני השם. אז רש"י מסביר, אני השם, דעו את מי אתם מחליפים במי. שימו לב, זאת אומרת, אם אתה הולך אל האהובות ואל העידונים, אתה החלפת את הקדוש ברוך הוא על האהובות ועל העידונים. למרות שבן אדם לא התכוון להחליף את הקדוש ברוך הוא. הוא התכוון רק לעשות קיצור דרך. אבל האמת, שבאותו רגע הוא זרק את הקדוש ברוך הוא הצידה. אם מותר להתבטא ככה בכלל. ומבחינתו, זה מה שהוא רצה לעשות. ואז זה האכזריות הכי גדולה. קודם כל הוא מתאכזר על עצמו, וממילא הוא גם מתאכזר על כל מי שיש לו קשר איתו, כל מי שמקבל ממנו. ובכן, אין לו לקבל מנהיגות. אפילו מי שיש לו אמונה גדולה, עד שיפשפש את עצמו, שלא יישאר אצלו אמונות שאין צריך להאמין, כגון דרכי האמורי. שיבדוק את עצמו גם בצד השלילה, אם אין לו אמונות כוזביות. ושיהיה תמים עם השם אלוקיו. אז הרחמנות באמת ולא ראוי להנהיג. בעצם עבודת השם מבחינת הרחמנות, יש בזה כמה פרטים. יש פרט אחד, לרחם על חברים, לרחם על עוד יהודי. ואהבת לרעך כמוך. לרחם. לא להיות אכזר, להרגיש את הצער של השני. זה עניין אחד. יש עבודה אחרת של רחמנות של לעורר רחמים על נפשו. הנפש החלק אלוקה וירדה לתוך מקום כזה נמוך, ואפילו אם הוא לא חוטא, אבל הוא כאילו... אם לוקחים בן אדם בשבי, אפילו אם לא עושים לו שום רע, אז רחמנות עליו. וצריך להקל עליו מה שאפשר. והדבר השלישי זה לזכור שהשם מרחם כל הזמן. זה עיקר העבודה של הרחמים. לא רק לרחם, אלא לזכור שכל מה שיש לנו בא מצד הרחמים. זה בעצם העבודה. ברגע שיש איזשהו ממוצע, כביכול, רחמנא ליצלן, בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, יש איזה משהו, בן אדם מאמין במשהו, אז זה בדיוק הפוך מרחמים. רחמים זה חיבור. מה קורה מתי שאנחנו מרחמים על בן אדם? פעם דיברנו על זה, זה עבר הרבה זמן מאז, אפשר לדבר על זה עוד פעם. כשאוהבים מישהו, אז גם לפעמים כועסים עליו. לפעמים אפילו נותנים עונש לילד שאוהבים אותו. כי זה לטובתו, כן? ולפעמים... גם להפך, לפעמים אפילו מידת הדין הכי קשה מודה על האמת כמו מלאך רע בעל כוחו עונה אמן. מודה על האמת שהבן אדם הזה מגיע לו כל טוב. כי הוא עבר נקי אפילו לפי הקריטריונים של מידת הדין. זה יכול להיות. אבל מידת הרחמים זה דבר מעניין. מצד אחד היא לא שופטת את האדם כמו במידת הדין. והרבה פעמים מסכימה עם מידת הדין של הבן אדם הזה לא מגיע, אבל היא לא שופטת אותו. בפועל היא תיתן לו. לא בגלל שמגיע לו, אלא בגלל שזה בכלל לא רלוונטי אם זה מגיע לו או לא מגיע לו. כל השאלה מגיע או לא מגיע, אין לה מקום במידת הרחמים. רגע, הוא סובל? צריך להקל עליו את הסבל. עכשיו, מאיפה זה מגיע בנפש, המקום הזה? כשאני רואה מישהו סובל ואני רוצה להקל עליו, מאיפה זה מגיע בנפש? בנפש זה מגיע מהמקום שבו אנחנו כולנו נשמה אחת גדולה. משם זה מגיע. הרחמים, אם מציירים את הספירות במשולשים, אז החסד הוא בצד ימין, והדין הוא בצד שמאל, והרחמים זה באמצע. אז זה בדיוק מתחת לכתר. אז זה מגיע עד הכתר וזה יורד עד המלכות. גם המלכות היא באמצע. זה מגיע מהכי גבוה, בגלל שזה מגיע מהכי גבוה, זה יכול לרדת עד הכי למטה. אפשר לראות את זה למשל ברחמים, אפשר לרחם על בעל חי, אפשר לרחם אפילו על צמח. כן, מי שרגיש יכול לרחם על הר שבולדוזר עשה בו פצע. מי שיש לו את הרגישות. ולא שייך חסד וגבורה עם דברים שהם לא במישור המציאות שלנו. שייך להגיד... לאהוב או לשנוא או להקפיד או כל הדברים האלה. רחמים שייך על כל דבר. שייך על הכי גבוה ועל הכי נמוך. למה? כי רחמים זה הזדהות. הרחמים מגיעים בנפש מהמקום של האחדות, מהמקום של אני השם אלוקיכם והוא לבדו ואין זולתו, והכל בא ממנו, במקום של החיבור אליו, משם מגיע כל הרחמים. עבודה זרה פוגעת בדיוק במקום הזה. עבודה זרה לא נותנת להתקרב לקדוש ברוך הוא. היא כאילו שמה משהו באמצע, עד כאן אתה יכול להגיע וזהו. מה שנכון, שיש דברים שאנחנו לא יכולים להגיע עם השכל, אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא. אבל עם התפילה ועם הרצונות, אנחנו רק מול הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו נתפלל אל מי שאנחנו מבינים אותו, אז אנחנו מתפללים לעבודה זרה. האם בן אדם לוקח את השכל שלו, והוא חושב שהקדוש ברוך הוא נראה כמו שהוא מבין אותו, אז הוא יצר אליל באותו רגע. ואז הוא לא יכול להנהיג יותר. זאת אומרת, אנחנו מקבלים עכשיו מנהיג שההנהגה שלו באה מתוך זה שהוא שואף להתקרב לאלוקים שהוא לא יודע אותו. שהוא לא מכיר אותו. הוא רוצה להתקרב, אבל הוא מלא ענווה, הוא מלא ביטול. זה משה רבנו שאומר, אנחנו מה? אבל מי שאומר, אדמה לעליון, כמו חירם מלך צור, אסור לו להיות מנהיג. כי הוא מתאר לעצמו איזה דמות, והוא חושב שככה נראה האלוקים. לא דמות פיזית, דמות מנטלית, דמות רוחנית, לא יודע מה. אז הוא אסור לו להנהיג. למה? כי על ידי ההנהגה שלו, במקום לחבר את כל העולם להשם יתברך, על ידי ההנהגה שלו, הוא מפריד את כל העולם מהשם יתברך. הוא עושה בדיוק את ההפך. וכל המטרה של מנהיג, מה המטרה של המנהיג? המטרה של המנהיג זה לחבר את כולם להשם יתברך. זה כל העבודה של הצדיק. ראינו את זה בתורה תתוו. כתוב שם שלצדיק יש שלטון, יש לו ממשלה, הוא מביא את זה פסוקים. צדיק מושל בירת אלוקים. וכל הממשלה של הצדיק זה לקרב את בני ישראל להשם יתברך. בזה מתבטא הממשלה שלו. אם אין לו את הכוח הזה, אז אין לו ממשלה בכלל. כי זה כל הממשלה שלו.
איך אדם מעורר את הרחמנות על עצמו?
יש סיפור, רבי נתן כותב, אני לא זוכר כרגע איפה זה מופיע. אני לא זוכר. אולי זה מופיע ממש פה בסוף, אבל אני חושב שלא, רק רגע. אני לא מוצא את זה, אבל זה כנראה לא פה, כנראה בספר אחר. הגיע יהודי לרבנו, ויהודי שהיה לו הרבה, היה לו כל הזמן, הוא היה כל הזמן נוחת, אני לא יודע באיזה אופן, לא כתוב שם, כל הזמן. וכל פעם היה בא לרבנו וצועק, מה יהיה איתי? רבנו ניסה לדבר איתו ככה, לדבר איתו ככה, שום דבר לא פתח לו את הלב. אז רבנו הסתכל עליו, אמר לו, אין מה לעשות איתך, אתה כולך רע, אין לך תקנה. אז הוא אמר, בכל אופן אני רוצה. הנה. עכשיו, הוא לחץ לה לכפתור של הרחמנות. אתה מבין?
אבל יש מקום שאדם גם מאבד את הרצון, ויש מקום הוא הופך
נכון, הוא רוצה, אבל יש דברים שהוא עדיין לא רוצה. רצון להתקרב יכול להיות הוא מאבד, אבל הוא לא רוצה להתרחק יותר. כן, אז זה יקפוץ עכשיו, לא משנה. אבל כל פנים, ברגע שיגידו לו, אתה רע גמור, אין לך תקווה, תמיד יהיה לו מה להגיד. אבל מאיך זה הגיע? מה פתאום עכשיו זה יתעורר? כל הזמן הוא אומר, אין לו, פתאום יתעורר אצלו משהו, מה קרה? מה שיתעורר אצלו זה הנקודה הזאת, שיראו לו איזה רחמנות יש עליו. כשיראו לו איזה רחמנות יש עליו, אולי זה תלוי מי אומר את זה, אני לא יודע. יכול להיות שלא כל אחד שיגיד את זה, זה יעשה את הרושם. כשרבנו אמר, אין לך תקווה. אז באותו רגע הוא הרגיש, וואי, כאילו, הוא האמין. אז זה לא, אבל זה לא אמת. אז בצורה כזאת הוא פתח אותו, פתח לו את הלב.
איך זה
התבטא ברחמנות? זה לא שהוא אמר לו, אני מרחם עליך. זה גרם לבחור לרחם על עצמו. הוא גרם לו שירחם על עצמו. אבל מי שאין לו אמונה בשלמות ורוצה להניג את העולם, זה בחינת המלכות תהפך למינות. זה כתוב בתלמוד על בעקבית הדמשיכה. יש שם ברייתא ארוכה בסוף מסכת סוטה, כתוב שם שהמלכות תהפך למינות, המלכות תהיה אפיקורסית. כי מעט המינות פוגם במלכות. זה לא חייב להיות שישב שם, שישב מלך אפיקורס לגמרי. רק אם המנהיג יהיה בן אדם שהוא פגום איכשהו משהו הכי קטן באמונה, אז זה פוגם במלכות בבחינת ההנהגה, ומהפכה למינות, כמו שמהפך את המלכות לעצמו, שהוא מין מעט. אז זה מה שאמרנו, המלכות הזאת במקום לקרב לקדוש ברוך הוא, היא מרחקת מהקדוש ברוך הוא. כמו שהוא לוקח את המלכות ומייחס אותה לעצמו, אם הוא ואנחנו במה, כמו שאמרנו על משה רבנו, אז הקדוש ברוך הוא המלך. אבל אם יש לו פגם אמונה, יש מקום לאיזושהי עבודה זרה באמצע, יש מקום לאיזו ישות שחוסמת את השפע האלוקי ומאבדת אותו כאילו ומעבירה אותו הלאה, אז אין מקום לקדוש ברוך הוא בתוך העולם. אז לאט לאט הוא בעצמו הופך להיות הישות הזאת, אז כולם צריכים לעבוד אותו כמו פרעה. אז אם כן, איך העולם ניצל ממנהיגים כאלה? על זה הוא כותב, ודע שהאמונה היא מחזקת תמיד במלכות וההנהגה, שלא ייקח אותה זר שאין ראוי לה. האמונה בעצמה מסננת את המנהיגים. מעניין. ודע שעיקר המלכות שורשה בחוכמה, בשביל כדי לדע איך להניג ולמלוך. לכן יש לכל מלך חכמים ויועצים, כי בזה תיקון מלכותו והתקיים מדינתו. וזהו בחינות ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי העם, היינו על ידי ראשי עם שהם המוחין והחוכמה, על ידם תיקון בחינת המלכות, ועל ידי אהבת החכמים תיקון המלכות. תכף נקרא את זה עוד פעם, נסביר את זה יותר. וכשבא למלך איזה שנאה על החכמים, זוכרים את הסיפור מאיזה מלך רצה להרוג את כל החכמים במלכות שלו? נבוכד נצר בדניאל. מי עוד? היה עוד מישהו? לא בתנך. אוקיי, יכול להיות הוא רצה להרוג חכמי תורה. כשבא למלך איזה שנאה על החכמים, ידוע להבלי שמן השמיים ירודו ממלכותו. אצל נבוכדנצר, ככה זה היה החלום. החלום עצמו היה שיורידו אותו ממלכותו. אחרי שהוא חלם את החלום, הוא התחיל לשנוא את החכמים. מה הוא חלם? על אילן גדול שכולם חוסים בצילו, ובא מלאך ואומר לעקור את האילן ולהפוך אותו לאיזה חיה רעה. ודניאל בסוף פתר לו שזה התאה, ובאמת 7 שנים הוא הפך להיות, הוא חי כמו חיה בשדה. גדלו לו ציפורניים ארוכות, שערות ארוכות, הוא חי ככה בלי שכל. אחר כך הוא חזר למלכותו. באותו רגע שהוא חלם את החלום הזה, אז הוא דרש שיפטרו לו, הוא גם שכח את החלום. הוא דרש שיספרו לו את החלום ושיפטרו לו, אז אף אחד לא יכל לספר לו את החלום. לפתור הם יכלו, אבל אף אחד לא יכל לספר לו את החלום. אז הוא הלך להרוג את כולם. כבר היו בדרך להרוג את כולם, אז דניאל פתאום קלט מה הולך להיות פה, אז הוא הלך ואמר, אני רוצה, אני אפתור לו את החלום, אז זה עבר. זה פחות או יותר הסיפור שם. אז שם הוא קיבל שנאת חכמים, באמת בגלל, שם זה עבד הפוך, בגלל שהוא אצלו זה היה ככה, כתוב שהוא לא הגיע לו בכלל להיות מלך. רק היה לו, כל המצר לישראל נעשה ראש, היה לו איזה מין, שלא יגידו שעם ישראל נמסר בידי מלך שפל, נתנו לו אימפריה גדולה, הוא היה מלך גדול. אבל הגיע הסוף שלו, הגיע הזמן שלו, כשהוא חלם את החלום, אז דניאל אמר לו, תיתן הרבה צדקה, אז תחזיק הרבה זמן את הממלכה שלך. ופעם אחת הוא עבר והסתכל על, על כל הדברים הגדולים שהוא בנה שם בבבל, והוא אמר, וואי, תראו איזה יופי, אני בניתי, כך כתוב בפסוק. החז"ל אומרים שבאותו רגע הוא התחרט על הצדקה שהוא נתן. כי הוא אמר, אם הייתי כל החיים שלי נותן כל כך הרבה צדקה כמו שאני נותן עכשיו, לא הייתי בונה את כל הדברים האלה, כי לא היה לי כסף. אז באותו רגע הוא נפל על ארבע והוא איבד את השכל. הוא הפך להיות חיה. והבן שלו מלך במקומו. זה פחות או יותר הסיפור. וכבר בהתחלה הוא שנה את החכמים. זה רואים, בערך רואים את זה בסיפור שם, זה לא בדיוק כל כך. כשבא המלך איזה שנאה לחכמים, להווה ידוע לי שמן השמיים יורדו ממלכותו. כי אין קיום לעולם בלא החוכמה, בבחינת מלך במשפט יעמיד ארץ. והמשפט הוא בבחינת חכמים, בבחינת ואם את משפטי תגאל נפשכם, ודרשו זה השונא את החכמים. משפט זה סוג של הנהגה. נמצא זה שאין לו אמונה בשלמות מחמת דרכי האמורי, כשבא לקח לעצמה מלכות והנהגה והוא אינו ראוי לה, אז האמונה שסביב ההנהגה, המחזיק בהנהגה שלא ייפול, לא ייגע בזר, אז האמונה מפיל לאיש הזה לשנאת חכמים, כדי שלא יתקיים בידו המלכות והמנהיגות. הוא בוודאי לא יתקיים בידו, כי עיקר המלכות תלוי במשפט כנל, אלא אם כן זה המחזיק במלכות מתגבר באפיקורסות אמונות, עד שמפריד את האמונה מההנהגה מבחינת המלכות, מלהחזיק במלכות, אז זה יכול להיות שיתקיים המלכות בידו, כי אין מי שיפיל אותו לשנאת חכמים, כי האמונה, האמונה נפרדה מהמלכות. אז בואו קודם נסכם מה שכתוב כאן בקיצור. כתוב כאן שאם הבן אדם פוגם באמונה, אז האמונה שומרת עליו שהוא לא יהיה לו את ההנהגה. באיזה אופן היא שומרת עליו? היא גורמת לו שישנא את החכמים. ואז כשהוא שונא את החכמים הוא נופל מהמלוכה. אבל לפעמים הוא מתחזק כל כך בכפירה שהוא מפריד את האמונה מההנהגה ואז לא קורה לו כלום. בכוח הבחירה של האדם הוא יכול להתחזק כמו ויחזק לב פרעה, כאילו לעקוף את הכל ולהישאר מלך בכוח, גם שהוא כופר גדול. ושזה באמת בהיסטוריה היו מלכים שהיו כופרים גדולים, מלכים, מנהיגים. עכשיו בוא נראה את הקטע הזה עוד פעם, נראה את זה לאט לאט, יש עוד קצת זמן. נראה את הקטע הזה עוד פעם, ונראה מה כתוב כאן באמת. נדע, מי שיש לו ספר, אני קורא עוד פעם בעוד ד', שהאמונה היא מחזקת תמיד במלכות וההנהגה, שלא ייקח אותה זר שאין ראוי לה. ודע שעיקר המלכות שורשה בחוכמה. אנחנו אומרים בבוקר, אלוקיי נשמה שנתת בי תאורה, תאורה היא, יש כל מיני גרסאות, אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי. אז הנשמה שנתת בי, שהיא תאורה, זה אור פנימי. נתת בי, בקרבי. כל זמן שהנשמה בקרבי, אנחנו אומרים. הנשמה זה השכל. ותאורה היא בגלל שהשורש שלה בעולם האצילות. אתה וראתה, זה קדוש ברוך הוא הוריד אותה לעולם הבריאה. אז גם כן, באופן פנימי, מי שהנשמה שלו מעולם האצילות, אז זה לא, היא לא משתנה, הנשמה לא משתנה בעולם הבריאה. מי שהנשמה שלו אמורה להיות נשמה דבריאה, אז הנשמה שלו משתנה בעולם הבריאה ומקבלת את הדרגה של עולם הבריאה. ומשם זה מגיע לגוף שלו. ובעולם היצירה והעשייה זה כבר לא משתנה יותר. ומי שצריך לקבל נשמה של עולם היצירה, זה התפקיד שלו, אז זה מגיע, זה משתנה בעולם היצירה. זה משתנה גם באצילות, גם בבריאה, גם ביצירה וכן הלאה. ומי שצריך לנפש לעשייה, אז זה משתנה בעולם העשייה. אבל וכל זה, כל ההשתנויות האלה הם הכל באור הפנימי. האור הפנימי זה אור שיכול להצטמצם. זה כמו שאתה יכול לקרוא את אותו סיפור עם מבוגר, ועם נער בן 10, ועם ילד בן 3. וכל אחד אתה מלמד אותו אחרת. אבל אתה משמרה בקרבי, אז שם כתוב, זה מדובר על המקיף. אתה משמרה בקרבי, הנשמה הרי יש לה, הנטייה שלה זה לעלות חזרה למעלה. היא לא מרגישה פה טוב. והרבה פעמים התחושת החסר שלנו, שאנחנו כאילו מתגעגעים למשהו ולא יודעים למה מתגעגעים, זה בא בגלל שהנשמה היא לא, לא, לא טוב לה פה. אז היא מצידה, היא הייתה יכולה להיות ברצו בלי שוב, כמו בני אהרון, שהם בקורבתם לפני השם וימותו חס ושלום. אז יש אור מקיף, זה על כוחך אתה חי. האור המקיף הזה שומר, אתה משמרה שלא תצא, כך כתוב. אתה משמרה בקרבי, אתה משמרה שלא תצא. והאור המקיף הזה הוא לא משלשל ויורד, וזה, הוא מקיף. הוא שומר מלמעלה, והוא אותו אור באצילות, בבריאה, ביצירה, בעשייה, בעולם הזה הגשמי, כי זה, המקיף הזה מגיע לא מהחוכמה אלא מהרצון. הוא מגיע מהרצון האלוקי שיהודי יהיה פה למטה, שיחיה פה בתוך גוף, שיהיה לו בית, שיהיה לו ילדים, שיהיה לו נכדים. זה הרצון. לא שיהיה מלאך, מלאכים יש מספיק. לא צריך אף אחד מאיתנו שיהיה מלאך. אנחנו צריכים להיות פה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אם אנחנו רוצים להיות מלאך, אז הרצון הזה של אתה משמרה בקרבי לא נותן לו. עכשיו, באופן כללי, ביום יום של האדם, של כל אדם, גם של מנהיג וגם של כל אדם, כל אדם הוא מנהיג על עצמו. אז יש שתי הנהגות, יש קו אחד של חוכמה, והחוכמה, החוכמה הוא לא מדבר דווקא על החוכמה, החוכמה זה השורש של כל הספירות. אז זה מדובר על חוכמה ועל בינה ועל חסד ועל גבורה ועל תפארת, על הכל. כל האור הפנימי שיש בתוך הנפש, כל הכוחות שיש להם כלים, שאפשר לזהות אותם, אפשר לדבר עליהם, כן? אנחנו מבינים אותם. ויש, כנגד זה יש את האמונה. האמונה היא מקיף. האמונה זה כוח שאנחנו לא מבינים אותו. אם אתה מבין, אז אתה לא מאמין, אז אתה מבין. אתה הגעת למסקנה הגיונית. הכוח להאמין, למה אנחנו מאמינים? זו שאלה לא רלוונטית. למה אנחנו מאמינים? השאלה ברורה. אם יש לי תשובה עליה, אז אני לא מאמין. אז אני ספרתי, נכנסתי לכיס, עכשיו אני יודע כמה זה. אבל כשאתה נותן לי ואני מאמין לך, בלי לספור, למה אני מאמין לך? בגלל שלא ספרתי. אני מאמין, אני לא מבין. יש איזה כמה סיבות למה אנחנו מאמינים. התשובה הפשוטה היא בגלל שהנשמה הייתה קודם בעולם הבריאה, או בעולם היצירה, שם אין קליפה של אפיקורסות. אז הנשמה זוכרת שהיא צריכה להאמין. אבל זה עדיין לא האמונה האמיתית. זה האמונה שהנשמה זוכרת מהעולם העליון, שם כבר היה לה כבר, היא ראתה, היא הבינה, היא הרגישה, כן? אבל יש עוד משהו, יש עוד זיכרון בנשמה. יש זיכרון בנשמה של המקיף, של החיבור לקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים שפעם דיברנו על זה שאם בן אדם, בן אדם שואל, תן לי הוכחה שיש אלוקים. אז יש אנשים שהאמונה אצלהם כל כך חזקה שהם מרגישים כאילו ששואלים אותם, תן לי הוכחה שבלילה מתי שישנת לא החליפו אותך. אפשר לתת הוכחה על זה? מה אתה עושה אם מישהו אומר לך דבר כזה? תוכיח לי שבלילה לא החליפו אותך. אתה מחייך. זה שווה אפילו להתווכח. כן? זה נקודה של אמונה שהיא לא זיכרון מעולם הבריאה, מגן עדן. זה נקודה של אמונה שפשוט היהודי הוא דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא. וכמו שלא החליפו אותך, אז גם אי אפשר להחליף לך את האלוקים. זה אתה. גם על זה דיברנו הרבה. זה הנקודה הכי פנימית. הנקודה הזאת ממנה באה האמונה. ולכן יהודי מוכן למסור את הכל בשביל האמונה שלו. לא רק למסור את הגוף. לפעמים נדרש מבן אדם למסור את המדרגות שלו בשביל האמונה. הסיפור שם על מי זה היה? רבי חייא, שהלך ולמד עם ילדים קטנים, לימד כל ילד חומש, ואחר כך ילד אחד לימד את החבר שלו. הוא יכל בזמן הזה, לא יודע, לכתוב עוד חלק בזוהר. כן, היה, רבי חייא. הוא ישב, עשה סבא מקצועית, הלך להיות מלמד. למה? כי זה מה שהיה צריך אז. ועל זה הגמרא אומרת כמה גדולים מעשי חייא. לא כתוב שההשגות שלו היו גדולות, כתוב שהמעשים שלו. כי לפעמים צריך לזרוק את כל ההשגות ולכת לעשות מעשה. מאיפה זה בא? זה בא מהאמונה. והאמונה הזאת מביאה מסירות נפש, זה לא רק מסירות גוף, זה מסירות נפש. ולפעמים בן אדם חי ככה כל החיים שלו. שהוא כל הזמן עושה דברים שבמקום לעשות את הדברים שמקדמים אותו, הוא עושה כל הזמן דברים בגלל שהשם רוצה אותם.
אתה יודע מה התפקיד שלו, כלומר, מתי לעשות מה זה?
כתוב באריזה שמתי אני לא יודע, אבל זה, כי זה כתוב בחזל. באריזה כתוב שאם בן אדם יש לו כישרון למשהו, מצד שני יש על זה מניעות, סימן שזה התפקיד שלו. אבל לפי הזמן, אז כתוב בחזל אמרו, בזמן המפזרים כנס, בזמן המכנסים פזר, אתה מכיר את זה? אם יש הרבה שנגיד, אם היה הרבה מלמדים שהתעסקו עם ילדים, אז רבי חייא היה מתכנס בתוך הבית מדרש שלו. בזמן שהם כולם התכנסו, אז הוא היה צריך לפזר. אז פשוט לפי השטח, לפי מה שצריך. וזה מסירות נפש גדולה. עכשיו, הנקודה הזאת של האמונה היא בכתר, היא למעלה מהחוכמה. אם כשבן אדם מנהיג, הוא משתמש בשני הדברים יחד. יש לו, מלכות חייבת להיות, חייבת להרכיב, צריך להיות שם גורם שנקרא חזון. ללא חזון ייפרא עם. כן? אם אין חזון, אם המלכות שחיה רק מכוח האנרציה, בגלל שאתמול היא הייתה, היא מתפוררת. כמו הביזנטים, כמו הטורקים, כמו כל ההיסטוריה, ככה, זה לא מחזיק. המלכות צריך שיהיה לה חזון. וזה דבר אחד, והדבר השני צריך שכל של הנהגה. החזון זה אמונה. כן, יהודי שיודע שהוא אמור להביא גאולה לעולם, זה החזון של המלכות שלו. אם הוא נופל, ועם השכל הוא מנהיג איתם מבחינה טכנית, הוא יודע איך להנהיג איתם מלוכה, עם שכל. אם הוא נופל מהנקודה של החזון, והוא מתחיל להאמין באמונות כוסביות, אז החזון האמיתי מפריע לו, כי הוא בגד בו, מפריע לו. ואז הוא מתחיל לחיות בתוך קונפליקט, כי בכל אופן הוא יהודי. יהודי שעוזב את האמונה מתחיל להיות לו רע. ואז הוא מרגיש רע עם הנהגת המלוכה שלו, והוא רוצה כל הזמן לשנות, כי כל מה שהוא עושה זה לא טוב לו. אבל כשלשנות כל פעם, אין בזה היגיון כל פעם לשנות. אז הוא מתחיל לשנוא את החכמים. יש לפעמים שהוא כל כך מתכחש לאמונה, שזה כבר לא מפריע לו שהוא עזב את האמונה. באותו רגע שהוא מתכחש כל כך, שזה לא מפריע לו שהוא עזב את האמונה, אז כבר לא שונא יותר את השכל ואת ההנהגה. טוב לו עם ההנהגה, וטוב לו עם האנרציה, וטוב לו עם הכל, עם ההתמדה, עם המחזוריות. והוא לא צריך, והוא משאיר את החכמים כל אחד במקומו. אבל מתי שהוא עוזב את האמונה, לא עד הסוף, אז הוא מצב לא טוב. כשהוא מצב לא טוב, אז בדרך כלל, המלכים, בפרט בעולם העתיק, אבל גם היום זה ככה. את מי מפטרים? את מי מכניסים לכלא? את השין גימל. כן, המנהיגים לא לוקחים על עצמם אחריות. תמיד הם מוצאים איזה שעיר לעזאזל, איזה מישהו. אז במקרה הזה, הסיר לעזאזל, זה החכמים. עכשיו, זה לטובה, כי אם אין חכמים, אז המלכות שלו לא תתקיים. כי הוא צריך את החכמים. עם כל הגחמות שלו, הוא לא יצליח להקים מלכות אמיתית. המלכות שלו תתפרק, אז יבוא מישהו שיש לו אמונה. אבל יכול להיות מקרה שהוא כל כך התרחק מהאמונה, שהאמונה לא מטרידה אותו יותר, זה ברור. יש סיפור עם יהודי, פעם סיפרתי את זה גם לפני הרבה שנים, הסיפור על שני אפיקורסים, אחד היה אפיקורס מבוגר, השני היה אפיקורס צעיר, והיו הרבה בדיחות כאלה על אפיקורסים שם, ראו פעם יהודי אוכל נר שעשוי מחלב, זה מגעיל, זה לא טעים, אז שאלו אותו, מה אתה אוכל? מה אתה עושה? אז הוא אמר, אני רוצה להיות אפיקורס. ואם תבלע את הנר הזה, יהיה לך רק יבי בטן, אפיקורס לא תהיה מזה. אז הוא אמר, מה פתאום? הרי אסור. אז הקיצר, אז בתוך המסגרת של הסיפורים האלה, היה סיפור שהולך, האפיקורס הצעיר, הולך למורו ורבו, האפיקורס הזקן, ושואל אותו, מה לעשות? יש לו קונפליקט, האמונה עוד מושכת אותו, והוא לא רגוע, והוא חצוי. מה עושים? והאפיקורס הזה כן אומר לו, אתם זוכרים מה? סיפרתי את זה פעם. הוא אומר לו, תיטול ידיים, נטילת ידיים שחרית, מיד שאתה מתעורר מהשינה, ואת המים הלא נקיים שנכנסו לתוך הקערה, תשתה אותם. ויכנס בך תומעה כזאת שלא תתחרט יותר ולא תחפש את האמונה יותר. כן. השניהם מאמינים. כן. זה לא קל. אמונה, אם בן אדם מכתיב לעצמו אמונה, כמו שהוא הכתיב לעצמו את האמונה, יכול לזרוק אותה. אמונה לא אמיתית, אפילו אם מקטנות נמצאים בה, אפשר לזרוק אותה. אבל מהאמת להיפטר זה מאוד קשה. זה צריך להיות הסתרה גמורה לגמרי, עד כדי כך שהאמונה כבר לא מטרידה אותו יותר. אם ככה, עכשיו נראה את זה בפנים, נוכל להבין את זה יותר טוב. ולכן יש לכל מלך חכמים ויועצים, כי בזה תיקון מלכותו והתקיים מדינתו, זה ההנהגה של החוכמה. זה בחינת ואי בישורון מלך ויתאסף ראשי עם, לא כתוב המון עם, כתוב ראשי עם. היינו על ידי ראשי עם, ראשי עם זה בדרך כלל ראשי הסנהדרין וכל מיני כאלה, שם המוחין והחוכמה על ידם תיקון בחינת מלכות, ועל ידי אהבת חכמים תיקון המלכות. וכשבא למלך איזה שנאה לחכמים, ידוע להבל שמן השמיים יורדו ממלכותו, כי אין קיום לעולם בלא החוכמה. בבחינת מלך במשפט יעמיד ארץ. ההנהגה של המלוכה צריכה להיות משפט. משפט, הכוונה של משפט, זה שזה צריך להיות מבוסס והגיוני וממורכז, ולא נודד כל פעם לכיוון אחר. והמשפט הוא בבחינת חכמים. בבחינת, ואם את משפטי תיגל נפשכם ודרשו זה השונא את החכמים. כתוב, אם בחוקותיי לא תלכו, אז כתוב שזה הוא לא עמל בתורה, ואם את משפטיי תיגל נפשכם, כתוב שהוא שונא את החכמים. בן אדם ששונא את החכמים, הוא יכול ללמוד תורה, אבל הוא מפרש את התורה כפי שהוא רוצה. אין לו שום מסמכת על מה לסמוך. נמצא זה שאין לו אמונה בשלמות מחמת דרכי האמורי, המלך הזה, המנהיג הזה, כשבא לקח לעצמו המנחות, מלכות וההנהגה, והוא אינו ראוי לה, אז האמונה שסביב ההנהגה, האמונה הזאת שהיא כמו אתה משמרה בקרבי, רק זה בציבוריות, כמו שיש אתה משמרה בקרבי בכל נשמה, שהיא לא תעלה לפני הזמן, יש אתה משמרה בקרבי שהחוכמה דקדושה לא תסתלק מעם ישראל, אז על זה יש את ההנהגה של האמונה. האמונה שסביב ההנהגה, המחזיק בהנהגה, שלא יגע בזר, הוא מפיל לאיש הזה לשנאת חכמים, האמונה עומדת ברקע, בגלל שהוא בוגד באמונה, אז הוא לא יכול לסבול, אז הוא לא יכול לסבול את החכמים, כדי שלא יתקיים בידו המלכות והמנהיגות, הוא בוודאי לא יתקיים בידו, כי עיקר המלכות תלוי במשפט כנב. אלא אם כן, זה המחזיק במלכות מתגבר באפיקורסית ומינות, עד שמפריד את האמונה מההנהגה, שהאמונה שהוא בגד בה כבר לא מטרידה אותו יותר. הוא השיח דעתו ממנה לגמרי, מבחינת המלכות, מלהחזיק במלכות, ואז הוא יכול ליצור מלכות כמו סטלין. שמקום הוא לבדו ואין זולתו, אז אני ואפסי עוד. אז זה יכול להיות שיתקיים המלכות בידו, כי אין מי שיפיל אותו לשנאת חכמים, כי האמונה נפרדה מהמלכות. עכשיו אנחנו צריכים לדעת, להבין, הליקוטי מהר"ן הוא ספר שתמיד כשהוא מדבר על המישור הציבורי, על עם ישראל, אז הוא מדבר גם על עבודה פרטית של כל אחד, ולהפך כשהוא מדבר על העבודה הפרטית של יהודי, אז יש לזה גם את המקבילה בציבוריות. תמיד זה ככה. רק לפעמים הוא מדגיש יותר את זה, לפעמים הוא מדגיש יותר את זה. האמת שכל הסיפור הזה יש אצל כל אחד מאיתנו. יש לכל אחד מנהיגות אמיתית. המנהיגות האמיתית זה מזל שהוא בבחינת ענווה, מתי שהוא יודע שהוא מקבל מה שמתברך את הכל. איך זה נקרא, הוא מקבל את הכל במתנה, לא מגיע לו כלום, הוא צריך לשמוע בכל השם, הוא צריך להכניע את עצמו, זה מנהיגות אמיתית. זה מנהיגות, זה מנהיגות של אין עליי, אין אלא השם אלוקיי, אני חייב רק לקדוש ברוך הוא, לא חייב לאף אחד. ואז בשלום ובמישור, ואז הוא מנהיג את עצמו כמו שצריך, וטוב לו, באמת טוב לו, טוב לו בגשמיות, פשוט. נוח לו בתוך האור שלו, כמו שאומרים. ברגע שבן אדם מחזיק מעצמו, והרי זה לא אמת, זה מתחיל עוד לפני שהוא עוזב את האמונה. עצם זה שמחזיק מעצמו, זה כבר יוצר קונפליקט. באיזה אופן זה יוצר קונפליקט? כי באמת, אני לא בראתי את עצמי, ולא ארגנתי לעצמי שכל, ולא ראייה, ולא שמיעה, ולא קורדינציה, ולא כלום, לא יכולת ללכת. כל הדברים האלה נולדתי איתם, קיבלתי אותם. מה יש לי מה להחזיק מעצמי? אם אני מחזיק מעצמי, אז אני כבר מזייף. ברגע שאני מזייף, יש לי כבר קונפליקט. על הרגע הראשון. ברגע שאני מחזיק מעצמי, יש לי כבר קונפליקט. ואז הבן אדם, כדי לאזן את זה, אז הוא צריך, איך מאזנים את זה? צריך להסביר את זה יותר, אבל בקיצור זה, הוא מחפש שאחרים יחזיקו ממנו. זה לא ממש מנהיגות כמו בציבור, אבל הוא צריך כל הזמן איזושהי הסכמה, זה לא חייב להיות דווקא אחרים, בני אדם אחרים, אבל הוא כל הזמן צריך הסכמה ממשהו, או, זה הצליח לי. אף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע, אבל הצלחתי. הצלחתי אז אני שווה משהו. אם לא הייתי מצליח, לא הייתי שווה שום דבר. האם הוא מראש יודע שהוא לא שווה שום דבר, גם אם הוא מצליח, ומצד שני, הלא שווה שום דבר שלו, זה שהוא חלק מהקדוש ברוך הוא. גם אם הוא לא מצליח, הוא חלק מהקדוש ברוך הוא. הוא טיפה בתוך הים. אם הוא טיפה מחוץ לים, אז הוא טיפה שאחרי חצי שעה לא ישאר מן הכלום, היא תתעדה. אבל אם הוא טיפה בתוך הים, אז הוא חלק מהים. אז מה זה משנה הגודל שלו, ומה זה משנה אם הוא בראש הגל או בתחתית הגל? הוא בתוך הים. זאת אומרת, ההנהגה האמיתית, זה שבן אדם יכול להנהיג את עצמו כראוי, וממילא גם להנהיג את המעשים שלו כראוי, ולהנהיג את הסובבים אותו כראוי, זה בתנאי שהוא יודע ואנחנו מה. אז הוא המשה רבינו של של המשפחה שלו, של התלמידים שלו, של לא יודע מה, של עברי גופו. אבל אם הוא חושב שהוא שווה משהו, אז הוא כל הזמן צריך לקבל לזה אישורים, כי אין לזה כיסוי. אז הוא כל הזמן צריך כיסוי מחדש. ואז הוא באמת בצרות. ואז הוא מקבל, אני לא יודע אם הוא מקבל שנאה לחכמים, אבל הוא מקבל שנאה לעצמו בדרך כלל. ואז הוא נופל מהמלכות, כי הוא לא מנהיג את עצמו, כמו בתוך מערבולת, כל הזמן מסתובב והוא לא יכול להנהיג בכלל. אסור לסיים בדיבור כזה. על כל פנים, אם אנחנו במקום כזה, אז באמת על זה צריך לעורר רחמים. ברחמך הרבים רחם עלינו, בעל התניא אומר בליקוטי תורה, שלפעמים בן אדם מרגיש רחמנות עליי, אבל אין לי שכל, אני לא מבין כמה רחמנות עליי. הוא מודע לזה שהוא לא מבין כמה רחמנות יש לו. אז הוא אומר, ריבונו של עולם, אבל אתה כן יודע איזה רחמנות יש עליי, אז תרחם עליי ברחמך. לי אין שכל לרחם על עצמי, אבל אתה יכול לרחם עליי. ויכול להיות שזה באמת יכול להוציא את הבן אדם מהמקום הזה. טוב.